יום רביעי, פרשת חמץ קדושים, 18 ימים לעומר. רבותיי, יש לנו היום תוכנית מלאה וקדושה, סיפורים מעניינים, דברי חיזוק, הלכה, אגדה, מוסר, אתם יודעים, המדורים הנפלאים והמרתקים. בואו נתחיל. נתחיל בסיפור שמופיע באלון הנפלא יש לרעהו. סיפור שסיפר הגאון רב דוד מורגנשטרן. לפני כ-20 שנה הוא בא להתפלל אצל מורן הרב אליושיב בתפארת בחורים, בבית הכנסת הישן, במבנה האבן, המקום שלו היה במזרח, והפנים שלו אל המתפללים כנהוג, ואחרי הכיסא היה סטנדר קבוע בקיר, שעליו המניח את הסידור בתפילת 18. לפני הכיסא היה מונח סטנדר עץ כבד שיש בו טל לספרים כבדים עוד יותר. כשהיה מסיים קדוש, היה מסתובב אחורה, מושך את הסטנדר שהתרחק מאז בתפילת 18. אחד מילדי המתפעלים, נער כבן 12, הוא שם לב שהרב כבר לא צעיר והסטנדר כבד. אז הוא החליט יום אחד לקחת לעצמו את המצווה. מיד בסיום קדוש, שהרב אלושי מסתובב כהרגילו לקרב אליו את הסטנדר של העץ, הוא הקדים אותו ודחף את הסטנדר כדי למנוע ממנו את הטריחה. ככה הדבר חזר עצמו גם למחרת. הנער מקרב בזריזות את הסטנדר, והרב אליושי הבין שהנער החליט לקחת את התפקיד לעצמו. למחרת, רבותיי, כשהנער מייר אל הסטנדר כדי לקרב אותו, הוא שם לב שזה קל, שהסטנדר קל. מה התברר, רבו ישראל? הרב אליושי רוקן אותו לפני זה, את התא של הסטנדר מהספרים הכבדים. אמנם הוא יצטרך אותם אחר כך, הוא יצטרך לקחת אותו מהמקום, אבל הוא לא רוצה שנער בן 12, ידחוף בשבילו סטנדר כל כך כבד. איי איי איי, לעצמו הרב אלושיב לא דאג, אבל את הנער הצעיר, אותו לא רצה להטריח. סיפור נפלא. הוכיח תוכיח את עמיתך, אומרת הפרשה. יש פה סיפור נפלא שסיפר כבוד קדושת האדמו"ר מספינקי שליט"א. מופיע בקובץ שיחות קודש, תשנ"ח. היה יהודי מסוים שלפני מלחמת העולם השנייה, הוא למד בישיבה אצל האדמו"ר רבי יעקב יוסף מספינקה. אחרי המלחמה, השם ירחם, הקדיח תבשילו, התקלקל, והוא נהיה לאחיסניק, רחמנא ליצלן. וכולם כבר, היה ברור להם, ככה הם חשבו, ששום אדם לא יצליח להחזיר אותו בתשובה. כשהרבי מספינקה הגיע לארץ ישראל בפעם הראשונה, בשנת תשנ"ד, הוא שמע, אז אותו יהודי שמע על זה, והוא נזכר שהוא למד בישיבה ובקשר שהיה לו לבית ספינקה. אז הוא החליט להיכנס לטיש. הוא בא, נכנס לבית סמדרש שהתחבא באחד הפינות שלא הרגישו בו. ככה עד סוף הטיש, ובסופו של הטיש שכולם עברו להגיד צ'אבס לרבא, אז אותו יהודי היסס אם לעבור, הוא לא בטוח שהרבי יכיר אותו, הרי לפני המלחמה הוא היה עטור בזקן לפאות, עכשיו הוא בלי כלום. בקושי הוא מצא איזה כיפה לבוא עם הלבית סמדרש. לבסוף הוא החליט שאדרבה, אולי עדיף שהרבי לא יכיר אותו. וככה הוא נכנס בין האנשים שעמדו בתור, שעבר ליד הרבי, מיד הרבי הכיר אותו, הוא שאל אותו, חיים, איפה הגרטל? איי איי איי, שאתה יודע שמע את המילים האלה. הוא חש את החמימות, את האהבה ששופעת אליו מהרבי, שלמרות שהוא הכיר אותו, הוא לא העיר לו רק על הגרטל, הגרטל החסר בלבד. נהפך ליבו בקרבו, חזר למוטב, שינה את כל אורחות חייו, שלח את ידיו לתלמוד תורה, וזכה להקים בית של תורה ויראת שמיים. תראו מה שיכולות לעשות שתי מילים. איפה הגרתי? ואנחנו מגיעים למדור הנפנה קניין חוכמה פרקי אובס, ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שעלים בירושלים. במוסף קודש, שילתת נאמן מן הסתם, פרשת בו תשמ"ח, יש שם על עניין הכנסת האורחים המופלאה שהייתה בביתו של הגאון הצדיק רב זרח ברוורמן, זכר צדיק לברכה. ירושלים של ימי מלחמת העולם השנייה הייתה מלאה בפליטים מרוסיה, חסרי קורת גג ואמצעי מחיה, ואת שניהם רבותיי מצאו הפליטים בביתו של רב זרח ברוורמן, זכר צדיק לברכה. הבית, כמו כל הדירות באותם ימים, אנחנו לא מדברים פה לא על קוטג', לא על דופלקס, לא על טריפלקס, חדר אחד ומטבחון זעיר. לפעמים היו מסיבים לארוחה לא פחות מ-80 איש, רבותיי. משפחות שלמות, אנשים, נשים וטף. היו כאלה שהיו שוהים בבית שבועות ארוכים, ואף פעם לא אמר אדם, צר לי המקום שתלונו פה. מפני הוצאת האורחים הזאת עלתה בממון, ואת הממון גייס כמובן מאליו רב זרח. סיפר הגאון רבי מיכאל גרושקין זכר צדיק לברכה, שפעם הוא בא אליו, הוא מצא אותו מייצר, צר של מצווה. הוא אומר שנגמר הכסף, ומיד אחרי שבת, הוא צריך לסגור את הבית הערכה, כי אין לחם. הוא ראה שאני מצטער, אז הוא בעצמו הרגיע אותי, הוא אומר לי, מיכאל אל תדאג, שיעץ השם כערב פיים. טוב, אז אמר הרב מושקין, הייתי חייב לראות מה קורה. אחרי שבת באתי שוב פעם, ואני רואה להפתעתי המוני אנשים סביב לסעודה, כדת וכרגיל. אז ניגשתי לרב זרח, אמרתי לו, תספר לי איך שמחה ישועה. ענה לי רב זרח, בוא אני אספר לך דבר פלא. במוצאי שבת קודש, כשחזרתי ממייריב, ליד הכותל כמנהגי, עברתי ליד שער יפו, אני שומע משהו קורה בשמי. זה היה חושך, לא שמתי לב, לא הבחנתי באדם שקרא לי, כי מדומני שאני לא מכיר אותו, והוא שאל בשלומי, ואמר לי כלאחר יד, יש בידי צרור מאוד קטנות, שנמסרו לי עבורכם, נתן לי את הצרור ונעלם בחשיכה. אני הגיע הביתה, אני פותח את הצרור, 13 נפוליוני זהב רבותיי, והייתה הרווחה, זה היה סכום עתק באותם ימים. התקיימה בו, סיים רבי חיל מושקין זצל ואמר, התקיימה בו ממר של הגמורה, כל הרודף אחר הצדוקה. הקדוש ברוך הוא מאמציא לו מעות לעשות בהם צדקה. זה כמו שכתוב בפסוק, הרודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד. שירות נפש של יהודי למצוות הכנסת אורחים. ועכשיו רבותיי, לי קרשה בסמלכיס, האלון הנפלא שאתם מחכים לו כל שבת. שיחה שבועית עם עורך האלון, הרב משה הרמן, שסוקר בקצרה. את התכנים המיוחדים שיופיעו באלון בעזרת השם. בפרשת השבוע אנחנו לומדים על המצווה לדון לקו זכות. בצדק תשפט עמיתך. מצווה לא קלה תמיד ליישום, אבל במקרים רבים מתברר שדווקא הלימוד לקו זכות, מה שנראה איזה הגזמה או משהו רחוק, הוא הפירוש הנכון של המציאות. בגיליון השבוע מובא סיפורו של יהודי נצרך, שחבריו אספו בעבורו כסף כדי לסייע לו בחתונה של הבת. הם הופתעו לגלות בהזמנה שהחתונה תארך באולם מפואר במיוחד, שאדם מן השורה לא יכול להרשות לעצמו. נו רבו ישראל, אתם מוזמנים להתאמן בלימוד זכות על הסיפור הזה, לפני שתקראו בגיליון מה באמת קרה. וכפי גודל הקושי, ככה גודל השכר. הנושא פירות כבר בעולם הזה, ככה קרה לי יהודי בשם רבי צחוק. שאת הסיפור שלו תקראו בגיליון השבוע, שניקה את ליבו מכל כעס על חבר שהטיח בו בזיונות, ונושע באופן מיידי בעניין שהיה זקוק לו. מצווה מפורסמת נוספת נזכרת בפרשת השבוע, ואוהבתו לריח או כמו איכו. בעניין הזה מובאות בגיליון עובדות מאלפות על רגישותו המיוחדת של הגאון רבי ציון אבא שאול לצער של הזולת. איך הוא שם ליבו לבכלו של תינוק בתוך המולה של שמחה משפחתית. ואיך הוא החזיר אוטובוס מלא נוסעים בשל פחדו של ילד אחד. עוד בעניין הזה נספר בגיליון על התמיעה של מורן הגראי שטיימן, זכר צדיק לברכה, על ראש ישיבה שלא ידע את השם של האמא של בחור שהוא ביקש להוציא אותו מהישיבה. מה הקשר רבי ישראל? תקראו באלון. וכיצד הוא שמע על פריצה לביתו של יהודי שמנהל גמח וידע לקבוע בבירור שכספי הגמח לא נגנבו. יש שם עוד פליני עובדות מגדולי ישראל, יריעה נרחבת על מורן הגריש של יושב זצל. איך הוא הגיב כשאנשים בירחו עליו שכל עצמך חכמות פעי. והמעשה המופלא שחוו מתפעלי בסמדרש פרס בחורים בעיצומו של ראש השנה, שמלמד עד איכן הייתה מגעת עירת חטו ודקדוקו בקיום הלוכן. וכיצד נימק את ההוראתו לאחד מהלכדים להיכנס ללמוד ישיבת פוניביל, שהייתה אחת משתי הישיבות, שהיה לו חיבה מיוחדת אליהם. בהקשר לציווי שמופיע בראש הפרשה, כדי שמתיאו, יש עירייה מרחבה לתיאור מלחמתו של הרב ווזמר זצל בפיגי הטכנולוגיה של ימינו, והתבטאויות נדירות שנשמעו ממנו לאורך השנים בעניין הזה. עוד נקרא בגיליון רבותיי על החתן המודאג שלא ידע מאיכן ישיג את צורכי החתונה. ואיזשהו זקן עשו פנים בישר לו בחלומו שמחר תגיע מעטפה מחול עם כל הכסף הדרוש. כשהוא סיפר את זה לאבא שלו, אז הוא התפלל לראות שאבא שלו בכלל לא מתרגש מהסיפור, כי אותו זקן כבר מוכר לו מימים ימימה. כל זה כמובן רבותיי לצד פרפראות, רעיונות והגיגים על פרשת שבוע ועניין הדיומה, סיפורים ופנינים נפלאים כמיטב המסורת של גיליון לקראת שבס. אז רוצו רוצו מהר להשיג את האלון הנפלא. אתם בטח יודעים כבר שבאמת בסוגריים שאפשר להירשם ולקבל את האלון ישירות למייל, להדפיס לכבוד שבת. לא לשכוח, שלוחצים על הכפתור הדפס, להגיד לכבוד שבס קוידש. ואנחנו מגיעים למדור נפלא פניני הפרשה, יש לנו פספור. מר רב הגאון רבו של קובלסקי שליטה, על הכוח של לימוד לקו זכות. צפת, ליל שבת, אווירה חגיגית צוררת בבית הכנסת. אחרי התפילה, ברכת גוד שבס נשמעו בבית הכנסת. והגבאי מכריז שרב מוישה, רב מוישה מזמין את הציבור לשולם זוכר. לרגל הולדת בנו, מה זה טוב הרבה נחת? נו, בליל שבת, אחרי הסעודה, רבים מבני הקהילה מגיעים לביתו של רב מוישה. לברך, להתברך, לעשות ברכה. גם רבי יצחוק תכנן להגיע לשסודה התארכה. כנראה שהיה להם שם את האלון של דירשו לקראת שבס. התעכבה הסעודה, הוא כבר לא יכל לעזוב את הבית בשעה מאוחרת. למחרת שהוא מגיע לבית הכנסת, כבר תכנן לברך את ידידו רב מוישה ולהתנצל שלא עלה בידו הדבר. אבל רב מוישה הקדים אותו. או, הנה האיש החשוב. זה שלא נראה לו לבוא לשולם זוכר של הידידים שלו. אתה בוודאי חושב שאני לא זוכר שפספסת כבר בשולם זוכר של בני הקודם? מה אתה בטוח ששכחתי שלא הייתה גם הבר מצווה שעשיתי לפני חצי שנה? עשית עליכם, אה? רבי יצחוק החביר והסמיק לעיני כל הקהל כדי שפך תלה לבוקר. הוא באמת לא זוכר מה אבא שולם זוכר, הוא לא זוכר מה אבא בר מצווה. מה שבטוח שמאוד לא נעים לעמוד במרכז בית הכנסת. באמצע התפילה ולהשתף בכזאת מקלחת של צוננים מול כל הציבור שגם היה מופתע ועמום. נו, ואם לא הגיע לשמחה שלו, לכן מגיע כזה מקלחת? לכן מגיעות לו צעקות כאלה במרכז הבית הכנסת? איי איי איי, רבותה, אני לא יודע את ההמשך, ואני במתח כמוכם לרוץ ולראות מה קורה באלון לקראת שבת בהמשך הסיפור. אבל גם על זה יש לנו הזמן, יש לנו לעשות אימונים, לעשות לימוד לקו זכות. ואהבתו לרח הקומו יחור, יש פה סיפור אמיתי מתוך גילון פני עין חמד. סיפור שסיפר הרב יעקב שיש, על פי עדות של תמיד חוכם גדול. הוא נכנס לבנק, לסניף בנק שלו ברחוב רבי עקיבא, הוא מרגיש מתח באוויר, אנשים ככה מדברים בסוג של התרגשות כזאת, זה דרמה. המנהל בנק מסמן לו להיכנס למשרד, כי הוא רוצה לשתף אותו במה שקרה עכשיו. הוא מספר ככה. לפני זמן קצר, נכנסה אישה לבנק, המתינה לתורה, ביקשה מהפקיד למשוך 300 שקל. מהחשבון שלה. הפקיד בודק את היתרה, והוא מסרב בכל תוקף. הוא אומר, גברת, לא ייתכן, מזמן עברת מסגרת האשראי, הגיע הזמן שתסדרי את העניין. בשום פנים ואופן אין אפשרות שתמשכי עוד כסף. באמת, על הראשונים אנחנו בוכים, ואת מבקשת למשוך עוד, אבל האישה לא ויתרה. אחרי להתווכח, מה כבר ביקשתי? סך הכל 300 שקל. אני צריכה לי בשביל מוצרי יסוד במכולת, אין לי ברירה, אני יודעת שהמצב שלי קשה, בעזרת השם זה יסתדר, אבל עכשיו אין לי כלום. אני מוכרחה את אותם 300 שקלים. הפקיד התרגז, הוא גער בו בכל הסיפורים האלה לא מעניינים אותי, את נדרשת לסדר את העניין להביא את הכסף. וכבר שלחנו לך כמה וכמה התורות, לא מתייחסת למכתבים. את ה-300 שקל אלו ודאי שלא תקבלי. הגערה שנאמרה בכל רם הגיעה לאוזני האנשים שעמדו וחיכו לתור שלהם. האישה נשברה, עזבה את הפקיד, נכנסה לחדר של המנהל ופרצה בבכי ואמרה, אני לא מבינה את הפקיד שלכם, רק כבר ביקשתי. איך הוא יכול לשפוך את הדם שלי לפני כל האנשים? ביקשתי 300 שקל למכולת, לא למטרות, והוא צועק עליהם לפני כולם. החמרו רחמיו של המנהל אותה אישה ואמר, את צודקת, האישה לא התרצתה. היא קמה ממקומה, יצאה בהפגנתיות מהבנק אל הרחוב. המנהל שלף 300 שקל מהארנק ויצא אחריה, אבל היא לא הסכימה לקבל. היא שומעת אותו, קורא לה, היא לא מסתובבת, משיכה בדרכה במהירות. הוא רודף אחריה, היא בורחת, ראה שזה לא תכלס, לקחת 300 שקל, הוא הכניס חזרה לארנק וחזר לבנק. הוא נכנס למשרד, הוא מוצא את הסגן שלו, יושב ובוכה. שואל אותו, מה קורה? למה כולם בוכים? מה יש על זה? מחלה מדבקת? עונה לו הסגן, תשמע, אני קרוב לגיל 50, אבל יש איזו תמונת ילדות שעומדת מול העיניים שלי, כבר 40 שנה. התמונה הזאת רודפת אחריי, והיא לא עוזבת אותי. זה היה כשהייתי ילד קטן, קרוב לגיל 10. הלכתי עם אמא שלי למכולת. אמא הכניסה לסל כמה מוצרים בסיסיים, חלב, לחם, גבינה. וביקשה מהמוכר שירשום. אבל המוכר התרגז ואמר בקול רם, מה פתאום לרשום? את חייבת כאן כל כך הרבה כסף. את לא משלמת כל כך הרבה זמן, אני לא מסכים לרשום בשום אופן. תחזיר את המוצרים האלה, אני לא בנק. אמא דיברה בעדינות, אני אסדר את זה, אבל עכשיו אני מצב קשה, מצב הקרקעי שלנו לא מזהיר. לא לקחתי מותרות, רק לחם, מוצרי חלב. המוכר אפילו לא דיבר. הוא חטף לאמא את סל המצרכים, הניח אותו על הדלפק. אמא יצאה מהמכולת, פרצה בבכי מר, היא נתנה לי יד ומשכה אותי הביתה. כל הדרך שמעתי אותה בוכה. הסיטואציה הזאת עומדת לי חיה מול העיניים. מול העיניים כל חיי. אני לא מסוגל לשכוח את התמונה הזאת. היום כשבאה האישה, נזכרתי שבאה למכולת היה אבא שלה. אתה מבין? לבת שלו אין כסף אפילו למוצרי יסוד רחמנא ליצלן. מי יודע חשבונות שמיים? אבל זה מה שקרה הרבה ישראל. מה בילה לריינס? בצדק תשפו את עצמיתך. יש לנו פה רבותיי שיעור מאלף על החובה לתנו לגב זכות. באלון הנפלא ליסדין באבוסכו הובא סיפור. אחד חילק ספרי חובץ חיים לאנשים שקיבלו על עצמם ללמוד בהם. תלם הודעה באחד הישיבות, כל אחד שרצה לקבל את הספר, רשם את השם. הוא אומר, אני לא הכרתי את הבחורים, הם לא הכירו אותי, נסגר הרשימה, התרתי את כל הנרשמים והבאתי להם, חוץ מאחד. לקחתי את הדף, רשמתי את שמו בגדול, והדבקתי על גב הספר, בתקווה שהוא יראה את השם ויקח. עבר שבוע, אני מגיע להתפעל באותה ישיבה שחיס, ואני רואה את הספר מונח על השולחן, הפתק עם השם עדיין עליו. הוצאתי את הפתק עם השם, זרקתי לפח, ואת הספר חזרתי הביתה. למחרת, כשבאתי שוב להתפלל באותה ישיבה, עצר אותי אחד האברכים שהיה שם, אמר לי ככה, תראה, אני חושב אותך בסיפור לא כל כך נעים שקשור אליך. אמרתי לו, בבקשה. פתח ואמר ככה, אתמול ישבתי ללמוד אחרי התפילה. לידי היה ספר חובץ חיים עם השם שלי בגדול, ואתה באת, ולנגד עיניי המשתאות, הוצאת את הפתק עם השם שלי, ולקחת את הספר לבית. לקחת אותו. כאילו זה שלך, ניסית ללמד זכות, ניסית ללמד עליך זכות. לא ראיתי שום אור בקצה המנהרה, שייתן מענה, מעשה גנימה שנעשה מול עיניי. החלטתי לפנות אליך ישירות, שתסביר לי את פשר הדבר. אמרתי לו, אתם כבר יודעים את ההמשך, אמרתי לו, כשחיוך נשבר על שפתיי, את הספרים האלה אני חילקתי, ואת השם שלך אני כתבתי. ראיתי שעבר כבר שבוע, אף אחד לא בא לקחת את הספר, החלטתי להעביר אותה הלאה לזיכוי הרבים. איי, 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 אמר לי אותה אברך, מה המאיסה הזה? למדתי את השיעור הגדול ביותר בלימוד קו זכות, גם אם אתה לא מצא שום דרך לזכות, תדון לקו זכות. דף היום מבעלוך רבו ישראל, האם מותר לומר לחברו בשבת שמור על רכושי ואני אשמור על רכושך? ובאיזה אופן אפשר להחזיר הלוואה בשבת? על כך תוכלו לשמוע בין היתר בשלוחה אחד בשיעורו הנפלא של רב אריה זילברשטיין שליטה. בוא נלמד גם אנחנו רבותיי ענייני דף היום מבעלוך. האם מותר לעובדים להחליף תורנות שבת בתורנות של יום אחר? חז"ל אסרו לקבל שכר שבת, דהיינו שכר עבור פעולה שנעשית בשבת. אבל מותר לאדם לומר לחברו, שמור לי על הרכוש שלי בשבת, ואני אשמור על הרכוש שלך. ולמרות שבדיני ממונות בהסכם כזה נחשב כל אחד מהם כשומר שכר, זה לא נחשב לשכר שבת. ובדומה לכך, מותר לעובדים במוסד ובית חולים וכדומה להחליף תורנות של שבת, תמורת תורנות ביום אחר, ואין בזה איסור של שכר שבת. וטעם הדברים, משום שאיסור שבת אינו אלא ברווח ממוני שנוסף לאדם כתמורה לפעולה שעושה בשבת. בנידון שלנו לא נוסף לאדם המון תמורת הפעולה שעושה בשבת. באיזה צורה ניתן ללוות מאכלים ומשקאות בשבת? חז"ל אמרו, סתם הלוואה 30 יום, דהיינו שאין חובה לפרוע, אלא בתום 30 יום. וחששו חכמים, שאם ילווה האדם לחברו דברי מאכל וכדומה בשבת, אז ירשום המלווה את ההלוואה בפנקס ויעבור מצור מלאכת קויצב. ולכן, תקנו שהלווה מחברו בשבת, לא יאמר הלוויני, אלא שילייני. והשינוי ישמש כתזכורת למלווה שלא לרשום את ההלוואה. בשפה שאין בהבדל בין המילה הלוואה למילה השלה, אז יגיד תן לי. הוא רשאי לחזור והוא רשאי להוסיף, ואחזור ואתן לך. וככה שואל חבר, וכן השואל חבר מחבר בשבת, לא יבקש את זה בלשון הלוואה. יש מי שכתב שבשפה שאין בהבדל בין הלוואה להשלה, הוא רשאי לשאול בלשון השלה. כשם שאין לווין בשבת, בלשון הלוואה, כך גם לא פורים הלוואה של דברי מאכל וכדומה, כן, כסף ברור שלו. בלשון של פירעון, שוב, מהחשש שהמל ומחק מהפנקס את הרישום של ההלוואה. אלא אמר למל ושהוא מחזיר לו את מה שהוא לקח. ולא שהוא פורע לו. ואותו שינוי מילים ישמש כתזכורת למל ולא למחוק את ההלוואה. אבל לא יתירו לפרוע בלשון החזרה אלא בדבר שיש בו צורך שבת, כגון מאכל ומשקה. אבל דבר שאין בצורך שבת, אסור לפרוע בשבת גם בלשון החזור. ובזמננו שאין מבדילים בלשון המדוברת בין פירעון להחזרה, אז עם אלה אין בזה שינוי ותזכורת למלווה, ואסור לפרוע גם דברים שיש בהם צורך לשבת. נזכר רבותיי במה שלמדנו אתמול, בוא נחזור על זה. אסור לדבר בשבת על דברים האסורים בשבת שהוא עתיד לעשות אותם ימות החול, ואין הבדל בין דיבור המועיל לעשיית מלאכה, לדיבור שאינו מועיל, גם אם הוא אומר זאת בינו לבין עצמו. מותר לומר בשבת, מחר אלך למקום פלוני, למרות שהוא מתכוון לנסוע למקום הזה ברכב, אבל אסור לומר, אסע למקום פלוני ברכב, כיוון שהנסיעה הזאת אסורה בשבת. מותר לספר בשבת על קניות שהוא עשה, ועל מחירי מוצרים שהוא קנה וכדומה. אבל אם הוא יודע שאחד השומעים מתכוון גם הוא לקנות אחד מהמוצרים האלו, אסור לדבר על המחיר. עד כאן במה שלמדנו אתמול. בואו נפליג אחורה, ל-100 ימים אחורה, מה למדנו לפני 100 ימים, רבותיי? מה שואל הקדוש ברוך הוא אצל נשומרי סיירו, כשהיא חוזרת אליו במוצאי שבת? אמרו חז"ל, לא ניתנו שבתות אלא לעסוק להם בדברי תורה. כלומר, רבותיי, שאף אלו שבימות החול אינם מראים לעסוק בתורה, יהיה להם פנאי בשבת לעסוק בה. ועל פי הקבלה, גדולה מעלת לימוד התורה בשבת פי אלף, ממעלת הלימוד ימות החול. וכתבו הפוסקים שמצווה לחדש בשבת חדשי תורה, על פי דברי הזוהר הקדוש, שכשהנשמה יתרה עולה לשבת, עולה לשמיים, במוצאי שבת, שאלות הרבנים של העולם, איזה חידוש התחידשה בעולם התחתון בשבת? והפליגו שם בזוהר במעלת המחדש חדשי תורה בשבת. מי שאין באפשרותו לחדש חדשים, ילמד דברים חדשים. ויש שכתבו שהמחדש בדעתו איזו הנהגה טובה בעבודת השם, שהתנהג במשך ימות השבוע, מעלת החידוש הזה כמעלת חידושי תורה הנסגרת. עד כאן בעניין דף היומי בהלוכה. דף היומי בבלי, על מי אמרו שאדם גדול הוא? והאם יורשי קורבן יכולים להקריב אותו? ומה באמת התכוון ריש לקיש? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת סבוכים דף ה'. ובשלוחה 2, אתם יכולים לשמוע את שיעורו הנפלא של רבי אליהו אורנשטיין שליטה, שנאמר בצורה שיתסב לכם קורת רוח מרובה. ועכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים למדור שכמה חיכיתם לשמע אותו, חפצים בחיים, כי הרימים מאיתנו לא חפץ בחיים. הלכות החפץ חיים, הצטרפו אלינו רבותיי, הצטרפו אלינו ללימוד הימים בספר חפץ חיים. אז בואו נתחיל. בהלכות הנלמדות היום בסדר הלימוד היומי, אנחנו עושים בהלכות רכילות כלל A. מביח ובצחה עם שעבון של המקבל לשון הרע חמור יותר מהמספר עצמו. והביאור מוספת של מהדורה דירשו מביא מספר טעמים לכך. המהרש"ל מסביר שהטעם הוא משום שעל ידי המקבל נגמר הדבר. וכן זה כתוב בספר אורך מישורים, שעל ידי קבלת הלשנורי נעשה נזק למי שעליו סופרו הדברים. ואילו המספר רק גרם לזה. עוד הוא מוסיף שעל ידי שהוא ניח למספר לומר את הדברים, הוא ביטל מצוות הוכח תוכיח. ועוד שהרי ידוע הכלל, לא אחתור הגנב אלא חור הגנב. זאת אומרת, על ידי שהוא שומע ממנו, הוא מרגיל אותו להמשיך לספר לשנורי, כן, זה כתב גם מורון הגרח קנבסקי שליטה. לטעם הזה יש להפקים מיני לדין, רבותיי. מה הדין במי שלא מקבל את הדברים בלבו? ורק בפיל הוא מסכיב להם. אז כתב הגאון רב ראובן גרוזובסקי, שהוא עובר בכך איסור, מלבד איסור שמיעת לשון הרע. למה? כי בזה שהוא מקבל את הדברים, הוא מחזק את המספר, וגורם לו להמשיך לספר. ובנוסף, אם נמצא מהם עוד איש אחד, מבואר בשערי תשובה, בספר שערי תשובה, שהשומע מקבל את הדברים נחשב גם כן כמספר, שהרי בכך שמקבל את הדברים, מחזק את אמיתות הסיפור בעיני האחר וגורם לו להאמין ולקבל. עד כאן דבריו הנפלאים של החפץ חיים. ועכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא מוסר יומי. מה החפץ חיים בספרו תורת הבית? הוכח תוכח תמיתך ולא תישא עליו חטא, אה? מה משינוי? סליחה. אומר החפץ חיים, אפילו האדם שזוכה אחר פטירתו להגיע למעלה, בשמי מרומים למחנה השכינה, כל תורתו ומצוותיו אין להם רשות לעלות לשם, אלא אותן שעשה לשמה. ומשך החפץ חיים ומסביר, והתבונן האדם, משל למה הדבר דומה. איש אחד עמד לנסוע לארץ הקודש עם כל בניו, כשהוא מתקרב לאונייה, אומר לו הבעלים של האונייה בשם הרופא המיוחד, אני לא יכול ללך את כל הילדים שלך, כי יש מהם שלא יהיה להם כוח לסבול את האוויר של הים, חלשים מאוד. לא רשאים, לא, אסור להם לנסוע בים. אתה חייב להשאיר אותם פה. נו, כשהם הוכרחו להיפרד, רבותיי, מי יכול לשאר את גודל הבחיות והצער שהיו? בהתבוננם, כי הוא איש זקן ולא יחזור עוד לחוץ לארץ, בעצם נפרדים לעולמים. אומר החפץ חיים, ככה ממש הדבר שייך אצלנו. כי תולדות הנפש, עם המעשים הטובים, שמחת האדם בעולם העליון, כשתמיד הוא מתרועה עם המלאכים, שנבראו מהמעשים, והיה אותם מעשים ומלאכים, חשובים אצלו כבניו. וכולם תשוקתם לעלות עם הנפש למעלה. אבל אותם שהוא לא עשה אותם לשמר, אין להם כוח לעלות. הקברנית שאומר, תשארו למטה, אתם לא יכולים. הוא בא על כורחו, ייפרדו. מי יוכל, אומר חפץ חיים, לשער את הצער שיהיה לו, שבעל כוחו נפרד מאותם מעשים לעד, ולא יראה אותם לעולם. ולכן משם החפץ חיים ואומר, בעודו בחייו, יזהר האדם שיהיו תורתו ומעשיו, הגדר השלמות. שיהיו כולם מוקפים באוצר של יראת שמיים. הלוואי שנזכה כולנו לעשות את זה, לקיים את זה, בעזרת השם יתברך. ולקראת סיום אנחנו מגיעים לדור הנפלא פרשת שבוע. יש פה סיפור נפלא. על החפץ חיים. הוכח תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא בעזרת השם נקרא בשבת בתורה. בתקופה שהחפץ חיים היה נודד למכור את הספרים, שלו, לפני שהוא כבר העביר את זה לשלוחים שימכרו את זה עבורו ויקבלו את האחוזים שלהם, הוא נקלע פעם לאיזה אכסניה בווילנה. באותה אכסניה הוא פגש יהודי חסון ומגושם שההתנהגות שלו בלשון המעטה לא הייתה סמל ודוגמה להיותו בן לעם היהודי. ישב ליד השולחן בפראות, פקד על המשרתת שתגיד לו תכף ומיד נתח, אבז צלוי, כוס משקה חריף. כשהמשרתת עשתה את רצונו, תפס את אותו נתח אבז ברבתנות, לגם את המשקה כאחת לפיו. כמובן, כל זה ברכה ראשונה, ודאי בלי אחרונה. כל היחס שלו למשרתת, לסביבה, הייתה ממש פוגנית, בלתי הוגנת. החפץ חיים, תארו לכם רבותיי, יהודי מתנהג ככה כשהחפץ חיים במרחק של כמה פסיעות ממנו. החפץ חיים עומד בפינה ורואה את זה, וכמו כולם נדם מהמחזה המביש. הוא עמד לעשות ניסיון לגשת אל היהודי הזולל ולהעיר לו על אותה התנהגות נוראית. בא לאכסניה שהכיר את האורחים שלו, מיד ניגש לחפץ חיים ולחש, לחש על אוזניו של... למנוע אותו מלהוכח את אותו יהודי, הוא חשש לכבודו של החפץ חיים. אך מדובר בחייל, חייל ניקולאיזי, שוודאי יסרף ויגדף את החפץ חיים, או אפילו חלילה ירים את היד. אמר לו, אנא רבי, תניח לו, אין לי מי לדבר. הוא לא סתם מקום מגושם, שהיה בן 7, הוא נחטף יחד עם ילדים אחרים למחנות בסיביר. ככה הוא גדל בניקרי המקום עד גיל 18, ואז הוא היה בצבא של ניקולה 25 שנה, קנטוניסט. וכי לפלא בעיני הרב ההתנהגות המגושמת, לא רבנים שילמדו אותו, התנהגות ראויה יותר. קרוב ל-40 שנה שלא טעם טעם של תורה, יהדות. כלום. לא דף, לא עמוד, לא עוד, שום דבר הוא לא ראה. הוא גם רוב הזמן לא ראה פנים יהודיות. אז אני מציע לכבוד הרב שבכלל לא מנסה לדבר איתו. כבודו של הרב יקר מדי. פניו המהירים של החפץ חיים, אם תדעו בחיוך של לב, אמר לה מהרוך שלו ברוגע, אל תדאג, אני כבר אדע איך לפנות אליו. ובעזרת השם, אני מקווה שתצמח מזה רק טובה. ואז ניגש החפץ חיים אל אותו יהודי גברתן, הושיט לו יד, בירך אותו בנעימות ובידידות של מלאכם, לא חיכה לתגובה שלו, ומיד המשיך לדבר על ליבו, בעדינות ובשלווה, שמעתי עליך דברים נשגבים, שמעתי עליך שבתור ילד קטן נחטפת עם ילדים אחרים, נסחבת לסיביר הרחוקה, גדלת בין גויים, לא זכית ללמוד אפילו עוד אחת מתורתנו הקדשה, ממש עברת את הגיהנום בעולם הזה. גם שמעתי שלא פעם ניסו השם להעביר אותך על דתך, ילצו אותך לאכול בשר של דובר אחר ושאר נבלות וטרפות. ועם כל זה, נשארת יהודי, לא השתמדת, אשריך ואשרי חלקך. אני, אמר לו החפץ חיים, הייתי מאושר אם היו לי את הזכויות שלך. הייתי בן עולם הבא כמוך בדיוק, המקום שלך בעולם האמת, יהיה בין הצדיקים וגאוני עולם. מה זה קל בעיניך, המסירות נפש שאתה עשית? לסבול כאלה איסורים למען היהדות, למען כבוד שמיים, שנים כל כך רבות ורצופות. הניסיון שלך יותר גדול מחנניה, מישאל ועזריה. החייל נראו כבר דמעות בזוויות עיניו. הדברים הרציניים של החפץ חיים, שנאמרו בלבביות ובחמימות, הצליחו למוסס את הלב אבן שלו. זרמו ממעיין חי בתאור, לטפו ויחיו את נשמתו האומללה והמיוסרת. וכשנודע לו מי המוכיח, היה, הוא פרץ בבכי, הולכים לנשק את החפץ חיים. והחפץ חיים המשיך לדבר עליו, אדם שכמוך, שזכה להיחשב בין קדושים שמוסרים את נפשם הקדושה את השם. לו קיבלת עצמך לחיות את שארית חייך כיהודי כשר, לא היה מאושר כמוך בעולם, סיים החפץ חיים ואמר לו. מאז רבותיי, אותו יהודי לא עזב את החפץ חיים, נפשו נקשרה בנפשו, חזר בתשובה שלמה ונהפך לצדיק גמור. זאת צורה של הוכחה, אומרת התורה, הוכח תוכח את אמתך. החפץ חיים, מי כמוהו ידע איך להוכיח אותו בצורה הכי טובה שיכולה להיות. ולסיום רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא התחזקות יומית. מובא בשם הרב פינקוס בספר נפש שמשון על סידור התפילה. קדוש ברוך הוא רוצה שנהנה. כמו שאימא מכינה לבן שלה אוכל טעים שהוא יהנה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא עולם יפה, כדי שנהנה. ובוודאי אנחנו לא צריכים לחפש הנאות, התפקיד שלנו ללמוד תורה ולעבוד את השם. אך אם כבר נהנים, אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהנה. ומי שלא חי את זה, הרי הוא כופר בטובתו של השם יתברך. ומי שמתרגל את זה, חי בהרגישה שהריבוי נשאר לו, כל הזמן מיטיב ומיטיב ומיטיב. איי, איי, איי. אם כן, רבותיי, בשעה שאנחנו נהנים ממאכל טעים או מכל תענוג אחר, נזכור שהשם נתן לנו את זה כי הוא חפץ להיטיב עמנו, ושמח שאנו נהנים. עד כאן דברנו להם, רבותיי. המשך יום טוב. תצליחו בכל אשר תפנו. יהיו שלום.